היה מזה שכבר ראינו אותו בסערה גדולה, וראינו לכל, את כל התוצאות מסערת הים. הים הזה איננו מגלה שום סימנים של רגיעה, אלא בדיוק להפך. ואמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. דהיינו, לא רק שסערת הים לא מגלה סימנים של רגיעה, אלא היא הולכת וגוברת, וגם זה אולי, אולי, בניגוד לדרכי הטבע. אז יש שוב לראות כאן את הים השליח. הים הרי הוא היה השליח הראשון שפגשנו בתחילת הפרק. שאפילו חז"ל, כשהם באו ואמרו, הרבה שלוחים יש לי כעצה בך, אז הסוג הראשון שהם הביאו כהדגמה לשליחות של הקדוש ברוך הוא נעשה כדי לבוא בדברים עם העבד הבורח, היה הפסוק, ויהי שר גדול בים, או והשם הטיל רוח גדולה על הים, ויהי שר גדול בים, ואונייה חישבה להישבר. והנה, הצרה הזאת חוזרת אלינו בעוצמה רבה יותר. הים הולך וסוער. יש לראות כאן באמת שוב את הים מופיע בשליחותו מחדש. אבל הפסוק הזה איננו רק הים, אלא יש בו יותר מאשר הים ההולך וסוער. יש בו את הים ההולך וסוער משמש פה כרקע לשאלת המלאכים. עכשיו הכל ידוע. הכל מונח על השולחן. ידוע שיונה בורח מלפני אלוקיו, וידוע שהאלוקים הזה הוא אלוהי השמיים אשר עשה את הים ואת הנשר. והדברים האלה גם נאמרו בהקשר לשאלה באשר למי הרעה הזאת לנו. שאלה שחזרה פעמיים. עכשיו אנחנו יודעים באשר למי, באשר ליונה הבורח, ובאשר לאלוקים הזורם או הרודף אחרי יונה עבדו הבורח. ולפיכך נשאלת כאן על ידי המלאכים שאלה שעדיין לא נשאלה, מה נעשה לך? עליך למצוא את הפתרון לבד וישתוק הים מעלינו. אתה צריך לומר לנו מה לעשות. אתה גרמת לסערה ואתה צריך לתת לנו דרכי פתרון. והנה שאלתם זו של המלאכים מהווה התקדמות נוספת בשליחויות שמופיעות לפנינו. מכיוון שהם מחייבים את יונה לענות את התשובה הבאה בפסוק י"ב. ויאמר אליהם, שאוני ואטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, ויודע אני כי זה שלי השר הגדול הזה עליכם. יודע היה יונה שהשר הגדול הוא בגללו ושלא עוד בתחילת הפרק. אבל יונה ניסה לברוח מן הידיעה הזאת ולא לפעל אותה על דל שפתיו. הוא ניסה להדחיק את הידיעה הזאת והלך לירכתי הספינה וישכב בעיר אדם. העירו אותו. הטילו עליו גורל. הוא עלה בגורל. עכשיו לא רק הוא יודע ולבו ומסוגל להצפין את הידיעה הזאת ולברוח ממנה, אלא גם אחרים יודעים. שאלו אותו, והוא הודה שהוא בורח מלפני אלוקיו. ובכן עכשיו כולם יודעים שבגללו הסערה, וגם יודעים למה. והוא במופיב ענה, אמר, ענה והודה, ברחתי. אבל הוא לא אמר את המילים שהוא אומר פה. יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה. ובכן תפקידם של השליחים, כפי שהראינו כבר בשיעור שעבר, זה למנוע מיונה את המשך הבריחה, לחשוף אותו לעצמו ולאחרים, למנוע ממנו את הבריחה לשינה, למנוע ממנו את הבריחה לאלמוניות, למנוע ממנו את אי נתינת הדין והחשבון על מעשיו. והנה הוא נדרש לומר פה ואומר, יודע אני, לא שלא ידע עד אתה, ידע, אבל ניסה לא לומר זאת, ניסה אפילו לא להתמודד עם זאת. וכאן הוא נדרש, א', להודות בפיו שהוא שהביא את הצער הגדול, ושימו לב, למרות שקודם הם שאלו בשל מי הרעה להודות לנו, ויונה לא ענה ישירות, מכלל דבריו הבינו כולם שזה בשלו, זה לא מספיק. צריך יונה לומר בפה מלא, בשלי הצער הגדול הזה עליכם. אבל לא רק זאת. הרי הבעיה היא לא רק ידיעתו של יונה ותודעתו באלף בדבר. השאלה היא מה הפתרון? מה הפתרון המוזר? ושאלה בו גם היא לא חדשה. יונה עמד לפניה שוב מתי? לא ראשונה. עם התחלת הסערה, שבליבו הוא ידע את האמת. אבל מה הוא בחר לעשות? במקום להתמודד באומץ עם השאלה, במקום לומר למלאכים, דעו לכם שאני הגורם, ותחליטו, או אני אגיד לכם מה לעשות, מה הלך יונה ועשה? הלך לישון. אם כן, יונה נדרש להודות במופיל, יונה נדרש גם לספק פתרון לבעיה שהוא גרם לו. מה אתה מציע? וזה מה שהמלאכים מחייבים אותו לומר, מה אתה מציע? ונראה מה הפתרונות שיש ליונה לתת בשביל. כן? מה הפתרונות שיכול להיות להציע? או לחזור בתשובה ואז נפסק הצעק או משהו אחר, כן, סאולי והטילון. ויונה בוחר בפתרון של סאולי והטילון.
זה היה פעם לא? זה יכול לחזור
רגע, עוד לא קרה לך. סאולי והטילון יהיה לך. מה המשמעות של סאולי והטילון? אני אעשו כמה פירושה של זה. כאן חבל במחיל את עבודה, מחיל את אמר רבי יונתן. לא הלך יונה אלא לאבד עצמו. לא הלך יונה אלא לאבד עצמו ביום. במילים אחרות, לאבד עצמו לדעת. אמר יונה היה מוכן, ואנחנו רואים את זה בפסוק הזה, מוכן היה לאבד את עצמו לדעת ביום. על מה? על מה ולמה הוא היה מוכן לאבד את עצמו לדעת? כדי לא למלא את שלחותו. ובכן, נשאלת כאן השאלה, למה הוא לא עשתה זאת בעצמו? אני מראה שאתה שאלים את השאלה הזאת. למה אומר למלאכים, סעו לי והתינו מי לים? מוכן אתה לעצמך בים? קפוץ למען. אפילו עכשיו, הוא לא מוכן לפעול באופן עצמאי. יכול להיות, זה רעיון, אבל כן.
גם אם לא היה כבר בגלל
החיים,
הוא היה תוקע. בגלל
הצער, אם
כולם היה
תוקע. בסדר, השירות שלו או להציל את עצמו ואת כולם לידי זה שיחזור בתשובה, או לאבד את עצמו ולהציל אותם. בסדר, אבל אני שואל למה הוא לא עושה את זה בעצמו, למה הוא אומר
לאבד את
זה? הוא לא רוצה, הם גם לא רוצים. תראה, אתה יפרת את הבעיה עליך, אחריות תפתור אותה. ויונה אומר, הפתרון הוא שאני אמות. בסדר, אז למה הוא לא רוצה? למה הוא חייב אומר את סורי והטילוני? אין.
גם
כשאמרה... ולעבריין שדש את כל התריין מצוות בעקבו, חס וחלילה. יונה הוא איש עקרונות, מכובד מאוד. הוא מוכן לחטוא. למסור את נפשו, גם מבחינה פיזית, כמו שחזר אומרים, לא הלך מיונה, אלא למסור, לאבד את עצמו בים, וגם מבחינה רוחנית, הוא מוכן להגיד, אני, יש לי דעה משלי, ועל הדעה הזאת אני מוכן להילחם, אפילו אם אני אעבור עבירה פלילית של כובש נביא שכובש את נבואתו. בגלל זה כבר נהפוך אותו לאחד שלא מעניין אותו שום דבר, שמחלל שבת, ושעובר על כל האיסורים שבתורה, למה?
מה עושה
יחידה שנשארה
לו? זה
עושה מוכן... איזה, מה עושה יחידה? אז מה עושה יחידה? אני מסכים, הוא מוכן לזה. אבל השאלה למה הוא לא קופץ למים, התשובה היא כי אחד האיסורים החמורים ביותר שיש בתורה, שהוא כמו איסור רציחה, זה איסור עיבוד עצמו לדעת.
יש הבדלים, הוא מתאבד מעצמו, אומר לאחרים תעבדו?
בוודאי שיש הבדל. הם מותר להם. יש כאן מצב אבסורדי. אתם צודקים שיש כאן מצב מוזר מאוד. לגביהם הוא רודף שלהם. הם עושים את זה כדי להציל את חייהם מרדיפתו. וזו המותר לאדם להציל את עצמו מפני רודפו בהריגת הרודף. אבל הוא לא רודף של עצמו. זה מוזר, כלומר, הוא רודף אותם. אסור לו להרוג את עצמו בגלל שהוא רודף אותם. צריך להפסיק לרדוף אותם, כמובן. אבל הוא לא מוכן להפסיק לרדוף אותם. אבל לאבד את עצמו במו ידיו, על מה ולמה? למה שיהיה מותר לו? כמובן שכאן אומר שלאז, אם הוא לא הוא רוצה כל כך להיות צדיק, אז שיהיה צדיק עד הסוף. הוא לא מוכן. הוא נמצא למצב פרדוקסלי, הוא רודף. החטא שלו הופך אותו לרודף של המלאכים. רודף במגדרי הלכה, אני מדבר. להפסיק לרדוף אותם, הוא לא יכול. הוא לא רודף אותם בכוונה. הקדוש ברוך הוא הפך אותו לרודף. הוא לא מוכן להפסיק את הסיבה שבגללה הוא הפך לרודף. זה ברור. מבחינה זאת הוא ממשיך להיות רודף. הוא לא יכול בגלל זה לאבד את עצמו לדעת, על פי מה? בגלל שהוא רודף אותם הוא יאבד את עצמו לדעת מדין רודף, אבל להם כן מותר להפיל אותו לים, בגלל שהוא רודף אותם.
אבל הוא רואה להם את ההסכמה לזה.
הוא בוודאי נותן להם את ההסכמה, כי הוא רואה להם הלכה.
הם כאילו כלים שלו.
הם לא כלים שלו, הם מותר להם, הוא אסור לו.
זה גם ההלכה, יש הבדל אם אני מדבר בעצמי, אומר למישהו...
כמו גוי של שבת. מבחינת ההלכה יש הבדל אם אני מחלל שבת, אומר לגוי לחלל שבת. זה די שיש הבדל, פה אנחנו מחלל שבת מדאורייתא. ופה הרוב מדאורייתא לא עשית כלום עם הגוי עשה את מה שתציל לדאור. אז זה לא בדיוק גוי של שבת, הדוגמה היא רחוקה. פה באמת להם מותר וליונה אסור. זה באמת הלכתית, הוא רודף שלהם, אבל הוא לא רודף של עצמו. כלומר זה מוזר, הוא כן רודף של עצמו, אבל בכל אופן, עיגון עצמו לדעת לא הותר לו. ליונה הוא איש שומר תורה. יונה הוא לא מזלזל במצוות. לכן הוא אומר, תראו, מבחינת ההלכה, הפתרון הוא שתדיל אותי לים. אני לא אקפוץ לבד, כי אני לא אבד את עצמי לדעת, כי עצוב, אבל אני מוכן לזה. אני מוכן לזה. אני חושב שזה הסירות, זה מוזר. כל הסיטואציה היא מוזרה. עכשיו אני חושב שפורמלית, זה מספיק לנו הסירות הזה שפורמלית הוא אסור לו לדעת.
אבל איפה שהוא מתחיל איפה הוא רואה חרטה, אז הוא לא, עצמו הוא לא יכול להחליט את ההחלטה, הוא לא טוב, אם זה המצב, אז תעשו מה שאפשר, אבל הוא בעצמו,
אני רואה להפך, אני רואה שבפסוק הזה יונה הוא בשיא הקשרות אותי. אדם אומר, רבותיי, לא אכפת לי אמון, על כך שאני לא רואה חרטה, אני לא רואה פסוק שיונה מתגלה בו יותר עקשן, יותר דבק בשיטתו, ללא שום חרטה מאשר הפסוק הזה. הוא לא אומר, תנו לי ערכה, אני עוד אשקול את דרכי אולי. לא, מסעוני ותילוני אל הים, אני יודע שזה בגללי, ואני אין לי, אני יודע הפתרון היחיד. אתה רואה את החרדה, אני רואה בדיוק הפוך. כן, אחרון.
אני רואה פה עוד שלב בבריחות שלו, זה מין פציביות כזה, אישים, אתם רוצים...
זה נאמר. כלומר, הוא אומר, אני לא רוצה לפתור לבד, תפתרו לכם לבד את הבעיה. אבל אני חושב שזה פתרון אקטיבי דווקא, הוא לא אומר, תעשו מה שאתם רוצים, הוא אומר, תן להם הוראה, הוא התאוני ותילוני אל הים. מה? חז"ל אומרים את זה, או שהוא הלך לבד, מתוך מוכנות לאבד את עצמו. טוב. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו. כי הים הולך וסוער עליהם. תראו את האנשים האלה, איזה דרגה. אמר להם יונה, תפתרו את הבעיה, תזרקו אותי לים. אגב, זה דבר לפני כמה חודשים, שנים, לאחרונה, היה משפט פה במדינת ישראל, שרב חובל, שהיה נוסע סמוי על האונייה שלו, לא היה שערה בים שבאותו נוסע סמוי, הוא זרק אותו לים. על אותו דבר, יש להניח, לא נתגלו עקבותיו של הנוסע הסמוי לזה אחר כך. והיה פה משפט רצח על העניין הזה. ואגב, זה נוט של ימאים, לזרוק מי שלא מוצא חן ביניהם, לזרוק אותו לים. פה יש מצב שאדם מסכן את הספינה, הכל גלוי, הכל ידוע, הכל על השולחן. ידוע גורלו, הוא במוציא עבודה שהוא גרם להם סכנת המוות. והוא מתנדב שיברקו אותו. תראו את רמתם של המלאכים האלה שלא מקבלים את הפתרון. לא רק שהם לא זרקו אותו ביוזמתם, בלי לשאול אותו, הם קודם שואלים אותו. כשאומר להם תשובה ונותן להם לגיטימציה מוחלטת לזרוק אותו לים, הם לא מקבלים. ויחתרו אנשים להשיב אל היבשה. זה לא יכול, כי הים הולך וסוער עליהם. עוד פעם עובדי גן הים, עוד הולך וסוער עליהם, יותר מקודם. ואין אפשרות להשיב עליהם לשם. הפסוק הזה הוא אחד הפסוקים המרכזיים יותר בפרק, כפי שאתם יודעים. למה? למה? כבר התקמנו. כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בפתרון טכני. יש גם פתרון טכני נהדר. שישיבו אותו ליבשה, יזרקו אותו על היבשה, ושם הקדוש ברוך הוא ישר יגיד לו, יונה, קום לך לנדב. ניסית לברוח מהנבואה, מהתפקיד, לא תצלח בידך. אפשר עוד יותר טוב אמרתי לכם. תפריט שהם משליחים אותו לא על חוף ארץ ישראל, אלא על חוף נמבה עצמה, מביאים אותו לנמבה, בכוח. אין לכם פתרון טכני יותר טוב מזה להביא אותו לנמבה. הקדוש ברוך הוא לא חופת. בדרך הדרש שמעתי מישהו מציע לפרש את הפסוק ככה. ויחתבו אנשים להשיב ליבשה. להשיב את מה? בסדר פה, מה עשה? להשיב ציונה, דמייה. להשיב את ציונה בתשובה. האנשים חתרו להשיבו אל אלוקיו. ולא יכול... התשובה זה מצווה שבגופו של האדם שאין אדם אחר יכול לעשות אותה בשבילו. אם יונה לא חוזר בתשובה, האנשים לא יוכלו להשיב אותו. זה כמובן ברשנות, אבל זה עומק פשוטו של הפסוק. הקדוש ברוך הוא לא חופץ לכפות על יונה את השליחות. הנה כאן היה יכול לכפות עליו חזרה. לא, עד שיונה לא יוצא בשליחות, אחרי כל השליחים, אחרי כל המכות, ואחרי כל התוכיחות, אם יונה לא יחזור בו, אין הקדוש ברוך הוא כופה נביא על שליחותו, כי הדבר מסור לליבו ולבחירתו החופשית. לא רוצה? הקדוש ברוך הוא לא יאפשר פתרון טכני כזה של החברה ליבשה. ויקראו, וכאן אנחנו שומעים את תפילתם נוגעת ללב של המלאכים, ויקראו אל אדוני ויאמרו, ענה אדוני, על נא נוגדה בנפש האיש הזה, ועל ניתן הלב גם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפשת עשית. וישאו את יונה, ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזבחו. כאשר ראו המלאכים, שאין ברירה, להשיב ליבשה אי אפשר. כן, הקדוש ברוך הוא חפץ שהאיש הזה יושלך הים. אולי בגללה שאנחנו יודעים למה. כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ להכריח אותו לנבא את זה, ולא חפץ בפתרון טכני, כפוי. הוא חפץ שיונה בעצמו יסכים. המלאכים, ספק אם הם הבינו את הרעיון הזה, אולי הם חשיבו שהקדוש ברוך הוא באמת חפץ. שיונה ימות. אולי הם הבינו שהקדוש ברוך הוא... אינני יודע מה הם הבינו, בכל אופן הם הבינו שהמצב הוא ללא מוצא. ואז חז"ל מכניסים פה איזה מדרש ארוך, שלפני שהם הטילו אותו אל הים, הם הטילו אותו עד ברכיו בהתחלה, עד כפות רגליו, והים השתתק. העלו אותו, הים סער. הטילו אותו עד ברכיו, הים השתתק. העלו אותו, הים חזר מסער. הטילו אותו עד חציו, הים השתתק. העלו אותו, הים סער, עד שנוסף. כלומר, זה מתאים, המדרש הזה מאוד מתאים לכוונה ולהתנהגות של המלאכים לראות, לנסות, לעשות הכל כדי שיונה לא ימות. אבל הם רואים שכל פעם שהם מתחכמים, הים הולך וחוזר וסוער, והם מבינים, אין ברירה. ונראה מה אומרים בתפילתם אל השם. תראו לב, אלה שקראו איש אל אלוהיו בתחילת הפרק, קוראים אל השם אלוקי ישראל בסופו. ענה השם, אל נא נובדה בנפש האיש הזה. פירושו, אל נובדה בחטאו בגלל האיש הזה, בגלל נפשו של האיש הזה. דיינו, אם נשאיר אותו, נובדה בגללו. למה? למה מגיע לנו לובד בגלל בנפשו של האיש הזה, בחובתו? מצד שני, אם אנחנו זורקים אותו לים, אנחנו בבטחה הורגים שופכים את דמו. ובכן, אל תיתן עלינו במה שאנחנו עומדים לעשות עכשיו דם נקי. אל יחשב לנו הדבר השפיכת דם נקי. או במילים אחרות, אוי לי מיוצרי ואוי לי מיוצרי. אוי לי משאיר אותו, אוי לי מטיל אותו. אין אנחנו חפצים לובד בגללו, ואין אנחנו חפצים ברציחתו ובשפיכת דמו אם הוא דם נקיים. אז למה אנחנו בכל זאת מטילים אותו אל הים? הרי את זה הם אומרים, סמוך להטלתו אל הים. והם אומרים, אנחנו לא יכולים להשאיר אותו כי אנחנו לא רוצים שתאבד אותנו בגללו. אנחנו גם לא רוצים שתיתן עלינו אחריות על רציחתו. אז למה בכל זאת, בין שתי האלטרנטיבות האלה, למה בחרנו להטיל אותו אל הים? כי אתה השם כאשר חפשת. פירושו של דבר, לא אנחנו עושים, אנחנו רואים את עצמנו כמבצעים את שליחותך. אתה חפצת שנעשה כך, ואנחנו עושים את זה בשמך. לא אנחנו, אנחנו רק כלי בידך לעשות את המעשה הזה. הנה לפנינו השליח האחרון לפרק זה. שליח השם קודם כל במה, בעצם המעשה של הדלת יונה בים. הקדוש ברוך הוא באמת רוצה שיונה יוטל אל הים. המלאכים כאן אבל מהווים שליח לא רק במעשה, אלא גם הייתי אומר, בתפילה שלהם. שימו לב, גויים, שבעקבות מפגשם עם יונה, יראו את השם יראה גדולה, והם קוראים אליו תפילה מרגשת מאוד ונוגעת ללב. ענה השם. רגע, אבל יותר מזה, הרי המלאכים האלה, הם בפעם הראשונה, מבין כל השליחים, אומרים על עצמם, לפי מה שדרשנו את התפילה, מה הם אומרים על עצמם? אנחנו שליחים. אתה השם כאשר חפצת עשית, ואנחנו רק שליחים שלך לבצע את רצונך. זאת השליחות בדרגה הגבוהה ביותר. רב החובל היה שליח שלא מדע. הוא אמר, הוא אפילו הוכיח את יונה בלי לדעת שהוא מוכיח אותו. הוא דיבר אליו בלי להבין את משמעות דבריו. המלאכים כבר הוכיחו את יונה בצורה גלויה בזה שהם אמרו לו, מה זאת עשית? כי ידעו כי הוא בורח, כי הגיד להם. זאת תוכחה. אבל לא אמרו, אנחנו שליחי השם להוכיח אותך. אנחנו פירשנו שהם שליחים. הדברים שלהם הם דברי שליחות, מפורשים, אבל הם עצמם עדיין לא רואים את עצמם כשליחים. רק בסוף הפרק אנחנו מגיעים לשליחות, גם בדיבור וגם בעשייה, תלת יונה אל הים, עם מודעות של השליח שהוא פועל כשליח. והוא אומר אותו, ויונה שומע שמי שמטיל אותו אל הים פועל בשליחותו של אלוקים. וזו בוודאי דרגה גבוהה מאוד בשליחויות. ויסעו את יונה ויטילו אל הים וימות הים יזהר פה. וכאן המלאכים מגיעים לצי גדולתם.
כן. וגם עכשיו מובן לשאלה המדרש, כי הם אומרים כי אתה רבי שחפת תעשית, אתם יודעים באמת שזה את כל השם. זה שהם יצאו כל הזמן, אתה
מדרש אותו לעשות את העם אחת. המדרש באמת מדייק את זה מפה כתובה. וישראל יונה ויתילו אל הים ויעמוד הים מזרחה, כפי שאמרתי, הפסוק האחרון של הפרק מראה לנו את המלאכים בשיא גדולתם. ויראו אנשים יראה גדולה את ה'. ויזבח לה' ויראו נדרים. למה הפסוק הזה הוא מראה לנו אותם בשיאם? הרי כבר נאמר, כבר מתפרש פסוק י' ויראו אנשים יראה גדולה. איך פירשנו? יראה גדולה מפני השם השם. אז למה הפסוק הזה גדול יותר מהפסוק הקודם לו? עברה סכנה. היראה שלהם קודם הייתה יראת השם הזועם, המביא תארה על הים, שחייהם נתונים בידיו כחומר ביד היוצר, וכאן הם כבר שלבים ושקטים, עוד הבדל בסגנון. שם נאמר רב, ויראו אנשים יראה גדולה, פה נאמר, ויראו אנשים יראה גדולה את השם. ובכן כאן היראה, המושא של היראה, מודע להם, שם היה עוד מקום לוויכוח, שם הביטוי היה קצת סתום. פה אין ספק, ויראו אנשים יראה גדולה את השם. ועוד, הם פועלים גם, הם לא רק יראים את השם בליבם, וזה לאחר שעברה התקנה, אלא מתרגמים את יראת השם הזאת, למעשים דתיים, ויתבחו טבח להשם, ויתרו נדרים. כלומר, מקריבים קורבן תודה על הצלתם, זה הכוונה ויתבחו טבח להשם, ונדרים נדרים על שם העתיד. כלומר, משנים את מסלול חייהם, וחז"ל בפרקי דרבי אליעזר אומרים פה שהנדרים היו, שעלו ליבשה והתגיירו, ואכן סופם היה שהם עלו לירושלים, והקריבו קורבן בית המקדש ונהיו גרים. ככה המדרש מתאר אותם. על כל פנים, זה פי על ידם של המלאכים, וכאן אנחנו נפרדים מהם, ומגיעים לתחילת פרק ב', שהוא השליח הדרמטי ביותר, הייתי אומר, שהקדוש ברוך הוא שולח, הוא מחוץ למסגרת פרק א' באמת, וימן השם דת גדול לבלוע את יונה, כפי שנאמר בתחילת הפרק, והשם הטיל רוח גדולה אל הים, כלומר, השליח הראשון מיוחס בפירוש להשם, כמו שהשליח האחרון מייחס את עצמו בפירוש להשם, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. הרי גם הדג מתייחס ישירות אל השם, מקבל את מינויו, את זימונו מאת השם. למען השם דן גדול לבלוע את יונה, והיונה בן אדם שלושה ימים ושלושה ימים. עבודה של יום חכה. עכשיו הגיע הזמן לערוך את הסיכום. תחילה נברר, נסכם את עניין השליחים. ונראה כמה שליחים היו לפי איזה סדר. שליח ראשון, הים, הצערה המתחוללת בים. שליח שני, רב החוכבי. אם היה לא חלק ויגיר, אז הם אפילו כותבים. בגלל שאין, אז הם יתמחו את הלבן. אבל... שליח שני, רב החוכבי. שליח שלישי, הגורלו. שליח רביעי, המלאכים בדו-שיח עם יונה מורכב מכמה חלקים. שליח חמישי, שוב הים הולך וסתואר. שליח שישי כבר? המלאכים שמביאים את יונה כשאלתה מה נעשה לך? להודעה. להודעה שמה? שליח זר גדול על זה עליכם, וגם בהצעת פתרון, תאומי ואתוני אל הים. שוב הם מנסים לחתור ליבשה, ונפתר לנו שהשלב הזה שוב הים הולך וסוער, ולבסוף שוב חוזרים המלאכים בתפילתם ובאמירתם, אתה השם כאשר חפשת עשית, ואנחנו בעצם רק שליחיך. אז כמה היו לנו? שמונה שליחויות של הקדוש ברוך הוא שלח אחר יונה. יש את הסדר פנימי ביניהם?
כן.
איך נחלק אותם? בכמה חוסות?
אדם
וטבע. זה לא לגמרי מדויק. מה? גורלות?
דיין.
גורלות זה גם טבע. גם הים וגם הגורלות זה לא בדיוק טבע. זה טבע ששונה את פניו הטבעיים, והוא לא כל כך טבעי. כי כפי שאמרנו, הסערה בים היא לא סערה טבעית, היא הולכת ומתגברת הלוך וגבור ללא שום סימני מתינות, זה כנראה סערה לא טבעית. וגם הגורלות זה שימוש באמצעים טבעיים, אבל אמצעים טבעיים שפועלים כמעט העליונה בדרך נס, בדרך ניסית. להטיב גורלות זה מעשה טבעי, כן? אבל כשהגורלות נופלים פעם אחר פעם עליונה, זהו נס שבטבע. כמו שגם סערת הים פה היא כנראה סערה לא טבעית. והנה לפנינו באמת שליחים משני סוגים. אנושיים, רב החובל והמלאכים, טבעיים, הים, או טבעיים ניסיים הייתי אומר, הים והגורלות. והם משולבים, הרוח היא רוח שרה, רוח שמביאה את השרה, והנה השליחים האלה באים לסירוגים. שליח טבעי, שליח אנושי. שליח טבעי, שליח אנושי. והכל כמובן במסגרת שליח גורר שליח. השערה בים גוררת את דבר רב החובל. הגורלות גוררים את המלאכים לשאול ולבוא בדו שיח עימה. שוב שערת הים גוררת את השאלה מה נעשה לך לשתוק הים עלינו כי הים הולך וסוער. כל שליח גורר את חזרו.
מה אתה הגורל?
כל מה?
אתה הגורל.
אחרי הגורל באים המלאכים ומדברים עם יונה כמובן. אז קודם כל נברר לעצמנו למה למה שני סוגי השליחים האלה, הטבעי והאנושי, מה זה בא לבטא? למה שני הסוגים? הרבה שליחים יש לקיוצא בך, אומר המדרש. הים, רב החובל כל מלאכים, אלה השליחים והגורלות. אבל למה שני הסוגים האלה בדווקא? כן.
למרות שכולם נכנעים
לפני שהם רוצים לך.
גם האדם
בא למחשבה. כן. כלומר, אבל בואו נגיד באופן יותר
כללי.
לא נלמד עכשיו לקח מוסרי. וגם בחברה האנושית. כולם נהגים שליחים ביד השם. השם איננו רק בעל אדון טבע. זה משתמש בטבע כשלוחו, אלא הוא גם אדון על החברה האנושית. החברה האנושית עצמה, אם זה שיש לה בחירה חופשית, אם זה שהיא פועלת עם רצונותיה ושהיא פועלת ופועלת לתומה, המלאכים פה, כפי שאמרנו, אינם קופצים להיות שליחים, הם שליחים של עמדה. אז הדבר הזה יכול להשתמש גם בטבע וגם באנושות, בחברה, בבני אדם, כדי
ממשיכים לים לצונו. אם צריכו מהר את פרק א' ביום, תראו שבעה מעניין. כדי שרוחו מנתת יום, על פי הצעת קטן, קטן, פועי, ולפי רשות השם, ומביא ליום ארבעה אסונות כדי להעמיד את יום בניסיון. ובואו נקרא פרק א', פסוק יוד דל. תראו את האסונות שבאו על יום. ארבעה אסונות. ומלאך בא אל יום ויאמר, הבקר עלו חורשות ואסונות רואות על ידיהם, וכל שבר תיכחד, ואת הנערים ניקו לפיכר, ולא ימתר את הדיון בגיל הדיון. ובכן, האסון המשעמים מביא אותו שבא. נפלו שבטים נמדים של שבא. עוד זה לדבר וזה בא ויאמר, אש אלוהים נפלה מהשמיים וטבעה בפנו בנהלים לתוכלם. ונתר את הדיל ודיל הגילה. ובכן, האסון השני שבא היום מהו? אש אלוהים על ירס מן השמיים. כלומר, אסון טבעי, אבל לא כל כך טבעי בעצם. הוא יורד מן השמיים. עוד זה לדבר וזה בא ויאמר, כסבים סר שער השכים, והתשתו על הגמלים והתאחום את הנערים כל הפיכה, ונתר את הדיל ודיל להיות גילה. ובכן, האסון הזה, שוב, מה? אנושי, מאדם מביאו אותו. עד זה מדבר וזה בא ביום ההר, בניך ובנותיך אוכלים שאת עניין מבין אחרים המחור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ואני גם ארבע פינות הבית, ורפו לה להרמים ולמותו, ומדבר את הדיר ודיר הגינה. מוכן שוב, טבע, אבל לא סתם טבע, אלא טבע שמתוחקת על זה תורה נפסית. בדיוק אותו לא אתם עושים. טבע ואדם משמשים בידו של הקדוש ברוך הוא כלים בשליחותו, בשליחותה, בשליחותו של אלוקים כדי לנסות את האדם או כדי לדבר אל האדם או כדי להפנות את תשומת ליבו למה שהשם חפש. האם יש הבדל בספר יונה בין השליחים האנושיים לבין השליחים הטבעיים-נשיים? מה? האם מגמת פעולתם, סיגון פעולתם שונה? או שכולם פועלים על יונה באותה שיטה? כן.
האנשים מדברים על האורגל שאין עד שעות למעלה והאנשים זה באים יותר בשביל התחלפה
התבדילים באים להשתלט על יונה להראות לו שאין מנוס שאין מפלט הם הרספניים תמיד גם הגורלות הם הרספניים כי הגורלות בעצם כאילו חוצפים את יונה ומעלים אותו מן ההיעלם אל הגילוי בעל כורחו או חזים חושב ולוקחים אותו כלפי מעלה מירכתי הספינה שאליה הוא ברח. הים רודף אחר יונה באופן הרצוני מסכן את חיה ואת חיי האנשים אשר איתו. פועל על יונה בדרך של איום. ובני האדם פועלים על יונה בדרך של פנייה אל השכל, אל הרגש, בדרך דרכי שכנוע. ברכות. כל הדרך, לאורך כל הדרך, מתחילה בסוף. אבא חוזר, שגואל ביונה על אחד נרדם, מוכיח אותו בעצם החדר, ובלי לדעת, הוא פועל לתומו. המלאכים ששואלים אותו מה באשר לדין על רעה זאת לנו, ושמוכיחים אותו מה זאת עשית, הם מוכיחים את יונה, אבל הם פונים אל תודעתו, הם מנסים להשאיר אותו בתשובה. אז לכן אחר כך, כשהם שואלים אותו מה נעשה לך, איזו שאלה תמימה של אנשים צדיקים והוא מציע להם והם לא באמת פרדים לקבל את הצבעתו וחותרים אל הירשה ולבסוף בפילתם שהם אומרים אנא השם, אנא נודע לזה שאיש הזה ואני אתן עליהם נודע נתי כי אתה השם כאשר חפקת עשית כל השליחויות האנושיות באות להיטיב עם יונה באות להעלות אותו ממצבו בדרך של דיבור, בתוכחה, בשכנוע והערת פנים הייתי אומר אפילו כן, ממש הערת פנים. לא בכעס, לא בדם, לא בסיכון חייו של יונה, אלא להפך בניסיון להצלתם. וזה גם דבר יפה. השליחים הטבעיים של ראש ברוך הוא מפעיל, הם שליחים שנועדו באמת, כמעט הייתי אומר, להעניש אותו, להכות בו. השליחים האנושיים שבאים על יונה, הם שליחים שבאים להעלות אותו, להשיב אותו בתשובה בדרכי נועם. וגם אם כן שתי דרכים, הקדוש ברוך הוא מדבר לאדם בכל הדרכים, בדרך הטבע ובדרך השכנוע והתוכחה. עכשיו, אחרי שסיכמנו את עניין השליחויות בפרק הזה,
הבה ונראה עוד שתי תופעות קשורות זו בזו. המילה החוזרת בתחילת הפרק בקשר ליונה היא הפועל דרוד. בפסוק ג' הבא המילה הזאת מופיעה כמה פעמים.
פעמיים.
וירד יפו, כלומר יונה גר כנראה על הר, על מרום, על גב ההר, והוא יורש בלילה לבן יפו. והירידה השנייה, וירד בא, הוא יורד מהנמל אל הספינה, יש עוד ירידה. הירידה השלישית, מה היא? ירד לירידה הספינה. עוד ירידה, רמוזה, וישכב ויהיה אדם. למה אני אומר שזאת ירידה? לא, הפועל הוא לא ירוד, אלא הפועל הוא רדום. אבל האותיות נמצאות גם בירדם. האותיות ירוד. אבל גם פיזית, הוא יורד לירידה הספינה, והוא משתתח שם. שוחד. זאת ירידה גם פיזית. מה הירידה הבאה של יונה? לא, הירידה הפיזית. מה הירידה לים? זאת הים. תאוני והטילוני אל הים. זו גם עוד ירידה. מן הספינה הוא יורד אל הים. והירידה הבאה שלו? לתוך בטן הדג. מה? שהדג הוא כבר נמצא בלב הים. כלומר, הדג נמצא בתוך המים. מהרי שומרון, מרכס הערים הגבוה בארץ ישראל, אל לב הים, אל בטן הדג בתוך הים. זאת הדרך שיונה מדבר מבחינה גיאוגרפית. אבל ברור לכם שכמובן הכתוב, כוונת הכתוב, כשהוא חוזר וירד יונה, וירד יונה, ויונה ירד, ברור שכתוב משתמש פה במילים האלה לא רק במובן הטכני שלהם, אלא גם במובן המושאל שלהם. כשאנחנו אומרים על פלוני שהוא ירד מהתנהגותו ולימודיו, אז לאן הוא ירד בדיוק? זה ביטוי מושאל, לרדת. זה לא רק לרדת פיזית, אלא זה גם לרדת רוחנית באופן מושאל. כמו שיש מושא פיזית, יכול אדם גם לרדת מבחינה רוחנית. אגב, לא רק בעברית וכך, זה יכול לך. אז ברור שכתוב, נציג לפנינו את יונה בירידתו. יונה הולך הלוך וירוד, ברגע שהוא מחליט לברוח. עצם מעשה הבריחה של יונה הוא ירידה גיאוגרפית, אבל הוא גם ירידה רוחנית. והוא הולך הלוך וירוד. דרגה אחרי דרגה, לאורך כל הפרק, יונה הולך ויורד. ולעומתו, המלכים הולכים לאורך כל הפרק הלוך ועלו. אמנם אין את הפועל עלו אצלם, אבל יש פועל אחר שחוזר אצלם לאורך הפרק ומבטא את עלייתם, וזה הפועל ירוק. ירדתם הראשונה הייתה
ויירו המלכים.
ויפר גדול ביום, ויירו המלכים. מפני מה הם ירו? מפני השר הגדול של הבים, מה הייתה תגובתם? ולגבוי של אלוהב, זה היה בפסוק ה'. אבל בפעם השנייה, אחרי שנודע להם במי מאמין יונה, מי הוא אלוהב של יונה, נאמר, ויראו אנשים יראה גדולה, והם אמרו להם מה זאת עשית. כלומר, הם לא מלאכים, הם אנשים, והם יראים יראה גדולה, ואנחנו יודעים שזה אומנם לא כתוב, אבל אנחנו פירשנו שכוונה מפני מה הם יראו יראה גדולה. מפני הבשורה הדתית החדשה שנתגלתה להם בדברי יונה, יש אל אחד, והוא אלוהי השמיים אשר עשה את הים ואת היבשה. הפעם הבאה שהפועל ירוק נזכר אצלם הוא בסוף הפרק, וכבר הראינו שזאת עלייתם הגדולה ביותר. ויראו אנשים יראה גדולה את השם, והתבחו לבח להשם, ויראו נכדים, ולאחר חלוף התקנות. אז הפועל ירוק מקיף את המלכים בשלושה מצבים שלהם, באיזושהי תלותם כשהם עובדי עבודה זרה, בתחילת התקרבותם אל האמונה בהשם במפגש המשקים יונה, ובסוף הפרק שבציר חזר להם כבר ממש מתגיירים. וחוץ מזה, המלכים גם עולים להתנהגותם, לא רק בן אדם למקום, אלא גם בן אדם לחברו. כשמטילים גורלות, אם לא היו יודעים את סוף הפרק, היינו אומרים שהם מחפשים את הקורבן כדי להתנקם, כדי להשליך אותו לים. היינו, אבל מתברר שלא כך. הם פונים אל יונה בסבלנות, הם מאזינים לדבריו, הם מוכיחים אותו על מעשיו, הם מתייעצים איתו כיצד לפעול, כאשר הוא מייעץ להם, הם לא מקבלים את העצה ומנסים להפעיל את יונה בחתירתם לשם. ורק בסוף בתפילה נוגעת אל הלב, הם פועלים את מה, מטילים אותו אל הים, כאילו בפקודת השם, פועלים ששליחיו. אז גם ההתנהגות האנושית שלהם נוגעת עד הלך בצדקות, בניקיון כפיים, באהבת האדם שלהם. הרי לפנינו שהמלכים עולים. אני אגיד יש כאן שתי תנועות מנוגדות. יונה יורד ויורד והמלכים עולים ועולים. אבל אלה לא שתי תנועות מנוגדות חסרות קשר, אלא באופן מעניין, שתי התנועות ההפוכות האלה לאורך הפרק יוצרות זוזר. או נאמר במה שנראה גלוי לעין, מי מעלה את המלאכים? יונה יורד. יונה יורד, יונה חוטא, יונה בורח, שמגלה להם שהוא בורח. הוא זה שמראה בהם במטילת השמיים. הוא זה ש... כלומר, כל עלייתם של המלאכים נגרמה בעצם בגלל המפגש עם יונה בורח. יוצא שיונה בבריחתו, יונה בירידתו, מעורר אנשים גויים, להאמין באשר לתי ישראל ולקבל עליו את עולו, לקבל עליהם את עולו. נחזור לנו שיונה איננו אדם פשוט, איננו חוטא עבריין שהולך לסתם אחר לצרות. יונה הוא חוטא נביא. נביא שהוא נביא וצדיק ויראה אלוקים שבנקודה אחת הוא החליק. אבל העוצמה שלו כנביא לא פקעה ממנו. וכשהוא מצאים בפניהם, עברי אנוכי, ואת אדוני לא יש שמיים אני אדר שרוצה כאן את היבשה, יש לו דבר שמצאו שני, לא רק יונה פועל עליהם, פועל עליהם, יונה הוא רק הסיבה לתהליך כולו, והתהליך כולו מביא אותם בחוויה עצומה של מפגש עם אלוקי ישראל, הפועל במציאות, הרודף אחרי עבדו הבורח, זה מה שמשיב אותם בתשובה, לא רק יונה בדבריו, אלא הסיטואציה כולה שמביאה אותם לחוויה עצומה. אבל יונה הוא הגורם. יונה בירדתו ובחטאו גורם להעלות את המלאכים ולהשיבם אל אלוקי ישראל. וכאן אפשר לראות איזו שליחות כללית שפועלת יותר. יונה בורח מאיזה תפקיד? מתפקיד להשיב אנשים לתשובה. אז את אותו תפקיד ספציפי הוא איננו מוצא, כי כפי שאמרנו, הדבר תלוי בבחירתו. אין דבר שברוך הוא כופה על הנביא לבצע את שליחותו הספציפית שעליה הוא מצטווה אם הנביא מסרב. אבל הקדוש ברוך הוא מראה ליונה, בורח אתה מפני שליחותך, חייך, שאתה עושה שליחותי במקום אחר, באונייה. מסרב אותה להשיב אנשים בתשובה, אני לא אכריח אותך, אבל במעשה חזה אתה משיב אנשים בתשובה. אולי תלמד מזה. אולי המפגש עם המלאכים יראה האלוקים. אולי המפגש עם המלאכים המהירים ליונה תלמים, המנסים להשיבו בתשובה, שמנסים לשמור את חייו בכל מחיר. אולי זה ישנה דעתך גם לאנשי מ"ב. אולי זה ישנה את דעתך לשליחות שעליה מפניה אתה בורח. גם זה עצמו מהווה כאן שליחות. כל הסיפור על ירידתו של יונה שמעלה את המלאכים, היא עצמה איזו שליחות גדולה על יונה. וגם היא לא פועלת, לא מצליחה. יונה רואה את המלאכים בעלייתם, יונה רואה אותם בצדקותם, זה לא משפיע עליו. אבל אפשר לראות בכל הסיפור הזה כולו מעשה שליחות אחד גדול. לא, המציאות טועה שנעשה במגמה שיונה יפסיק ממנה מסקרות. יונה מבצע שליחות בעל כוחו של החזרת אנשים בתשובה. אז זה לא קשור לשם הבחירה. כי שלילת הבחירה נוגעת לציווי שמפניו יונה בורח. וגם אין שרות בעניין הבחירה הראשית. לא רוצה, אל תלך. כלומר, תסבול, אבל אל תלך. אבל מה קורה באמצע? אדם יכול לברוח, אדם יכול... פעם אמר, אני חושב, לא תסבול, אחד הסופרים הרוסים הגדולים, שהיה גם אנטישמי, אמר שאם יהודי יעמוד על גג כנסייה ויחזיק בצלב ויגיד, אין אלוהים, ישראל לא קיים, זה עצמו בשבילו תהיה הוכחה שיש אלוקי ישראל, שאלוקי ישראל אכן קיים. עצם מציאותו של היהודי הזה, הכופר, המחזיק בידו צלב, ובכופר בכל מה, קיומו של היהודי הוא עדות לאלוקי ישראל, לקיומו של אלוקי ישראל. כך אמר אחד הסופרים הגדולים במותי, אולי זה היה בסופרים. וזה בעצם מה שקורה פה. יונה אומר, אני בורח. אתה יהודי, אתה עברי, ובעצם קיומך אתה גורם כאן לאנשים שמאמינים באלוקי ישראל. תרצה או לא תרצה. אבל זה לא קשור לשלב הבחירה החופשית כמובן, מה שאמרנו עכשיו. עכשיו את נשאל שאלה אחת פשוטה. אמרנו שיונה יורד ויורד ויורד ויורד. למה בעצם הוא יורד? זה שהמלאכים עולים ועולים אנחנו רואים. אבל לכאורה יונה הוא במצב סטטי. למה אני אומר שהוא במצב סטטי? כי הוא כל הזמן על משמרתי אנודה, אומר יונה. אני החלטתי לא לבצע את השליחות, ואני מוכן לאבד את עצמי בים. יהיה מה שיהיה. סערה, רב חובב, מלאכים, לא מעניין אותי. אני על משמרתי אנודה, כלומר על אי משמרתי אנודה, על אי עשיית משמרתי. למה אני טוען שיונה, ואני מראה לכם את זה בפרק, שיונה נמצא בתהליך של ירידה אחר ירידה, הלוך ויורד. למה הוא באמת יורד? לכאורה הוא כל הזמן באותו מצב. בעניין השליחים מתגברים בפרק, שהם גם מתגברים מבחינה מספרית, הגענו עד 8, והם גם מתגברים מבחינת עוצמת הפעולה שלהם. הן השליחים האנושיים והן השליחים הטבעיים. ובכן, ככל שהשליחים מתגברים יותר ומספרם ועוצמת פעולתם העליונה, ויונה עומד במתח נחושה ומסרב לשליחים של הקדוש ברוך הוא, כך הוא יורד הלוך ויורד. זהו, תכף נברר כאן שזה סוד חשוב מאוד בהבנת היחס בין האדם לאלוקיו. אדם חוטא, אדם חוטא. החטא שלו הולך ומחמיר ככל שהוא מסרב לחזור בתשובה. ככל שפונים אליו מן השמיים ומבקשים ומורים לו חזור בך והוא עומד במרדו, כך חטאו הולך ומחמיר. זה לא אותו יונה בתחילת הפרק ובסוף הפרק. זה יונה אחר. יונה הראשון הוא יונה שעושה ניסיון לברוח. טוב, הוא ניסיון, אבל אולי הוא יחזור בו. פונים אליו, מדברים אליו, מוכיחים אותו. עוד יותר גלוי, עוד יותר לוחק, עוד יותר בשליחות השם. וככל שהוא מסרב, הוא נהיה ירוד יותר בחטאו. חטאו הולך ומחמיר. ולידי ספר שקרא אור ישראל. כתב אותו תלמידו של רבי ישראל מסלנט. מי? נכון, אני יודע. מה? לא מבין. רבי יצחק בלזר, שעלה לארץ, בזמן הרב קוק, היה נמצא בירושלים. יש לו כאן, בספר הקטן הזה, יש ספר שהוא כתב, בחלק הראשון אורי ספנדל, זה די רבות, בפרט הסלנט, מייסד תנועת המוסר, והוא היה תלמידו המובהק, הוא הוסיף בספר קטן בשם כוכבי אור. ושם הוא מביא את הרמב״ם בלכות תשובה, ושואל שאלה פשוטה. הרמב״ם כתב, דרש פרק ג' בלכות תשובה. כל אחד ואחד מפני אדם יש לו זכויות רבנות, מי שזכויותיו יתרות על רבנותיו צדיק, מי שרבנותיו יתרות על זכויותיו רשע, נחצה על נחצה, בינוני. אדם שרבנותיו מורים על זכויותיו, מיד עומד ולשאור. מתי הוא נידון? ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק, אמר לו, שם ששוקלים כך, בכל שנה ושנה שוקלים רבנותיו של כל אחד ואחד מדי העולם. ביום זאת שלוש, מי שנמצא צדיק, נחתם לחיים, מי שנמצא רשע, נחתם למיטה, והבינונים, עולים ועומדים עד יום הכיפורים. אם עושה תשובה, נחתם לחיים, ואם לאו, שואל רבי יצחק בלזר, שאלה פשוטה, מה שכתב לו לבית הבינונים, תולים אותו עד יום הכיפורים, עושה תשובה, נחתם לחיים, ואם לאו, לא, הנה מה שכתב עם עשה תשובה לפי מוסקת השם משפלי מאוד, זה הרי בינוני, מי שמעשיו שקולים איך תזכויות ומחת בהבנות, נמצא כי אין חסר לו רק מצווה אחת להחדד כף הזכויות על ההבנות. אם כן, אנחנו לא יוצא תשובה כלל, יוכל לזכות בדין ונקל. איך? איזשהו מצווה קלה ביותר, כבר תעשה את הכף לחיוב. ונשאל אפילו אחר. אפילו לא עשה תשובה ולא עשה מצווה. נשאר בינוני. אז למה? אז הוא בינוני. אבל הוא אומר יותר מזה, אפילו אם הוא עשה מצווה, מה שאמרנו שזה לא מועיל, אלא רק אם הוא עשה תשובה. אז, כן, אז למה? ומה הוא שואל? הנה ידוע, כי מלבד על החשבון של אדם לרבנותיו הוא פשעיו, הנה נוסף על חטאיו, הנה הוא מתבע בגלל מניעת התשובה שלא ייתן לליבו לשוב אל השם יתברך. שהרי יש מצווה מיוחדת של תשובה, והמצווה הזאת היא מיוחדת לעשר דיני תשובה ביום הכיפורים, כפי שהוא מביא מתבטא שערי תשובה. אז למה זה נחשב לחטא? אכן, אם כי החובה מוסתה תמיד על האדם לחזור מתשובה, זה החוטא כאשר זכר לשוב וחטאו יכבד עליו מאוד במישור, אמנם עוד יותר יגדל החוב לשוב לשונה מפרח בעלים שבו שנה ביום כיפור, ועוד יותר ביום הכיפור עם עצמו. יש הבדל גדול בין חובת התשובה של האדם בכל ימות השנה, ובין החוב של האדם לשוב בימים האלו וביום הכיפורים. למה? כי על הסתרת ימי תשובה אמרו חז"ל, דרשו השם להימצא ברור מאותו קרוב, זה עשרה ימים שבין ראש השנה מיום כיפורי. כן, הקדוש ברוך הוא מקרב עצמו, ממציא עצמו לבני אדם בעשרה ימים הללו. האדם, הוא מעריך את זה, תראו שאני אומר את זה בקיצור, האדם שמזלזל בעציב יכול, במאמץ האלוקי, לזמן את עצמו לפני החוטא, להתקרב, לרשו השם להימצאו, ראו ביותו קרוב, הוא מתקרב אליך, הוא נמצא לך, ואתה עובר לסדר היום, ואתה לא שומע את הקול האלוקי, הבוקע, מן השופר של ראש השנה, מן הסליחות שאומרים כל הזמן, מן המציאות המטפיזית של עשרה ימים הללו שמסרת ימי התשובה, של יום הכיפורים שהוא קץ מחילה וסליחה לכל ישראל, אתה אותן את עוזריך, חתיכה גדול מאוד. אינך בינוני, אינך נשאר בינוני. אתה הופך להיות רשע. כי הימים האלה מסוגלים הם לתשובה. כי הימים האלה הם פנייה של אלוקים לאדם חזור בך. פנייה ישירה. באמצעות שליחים שונים. וגם לא בשליחות, במציאות, בנוכחות אלוקית בלתי אמצעית בימים האלה. ואדם מקשה את אורבו, ואיננו שר בתשובה, הוא כבר לא בינוני ביום כיפור. ואפילו היא עושה מצווה קלה בינתיים, המניעה של התשובה, הזלזול בעוצמתם של הימים האלה, בקרבתו של השם אל האדם בימים האלה, הוא מטה את הכף לחובה חס וחלילה. זה תורף התירוץ שלו בעבר, שם הוא מעריך מאוד. והרעיון הזה הוא בעצם הרעיון שאמרנו עכשיו על יונה. אדם שעומד במרדו, כאשר האלוקים פונה אליו, ממציא את עצמו אליו, כמו שבפרק א' הקדוש ברוך הוא שולח שליחים ודופק על דלתות הלבב של יונה, פתחי לי רעייתי אחותי תמתי, והוא אומר, לא רוצה לפתוח, אשאיר את השער מול ועוד פסיקה ועוד פסיקה, עוד שליח ועוד שליח, ויותר חזק תוסכים. והוא מסרב לענות לקריאה האלוקית, חטאו גדול מאוד, והוא הולך הלוך בירות. כך שבאופן מעניין נוכל לומר שהשליחים העולים גורמים ליונה גם לרד. לא רק שיונה היורד גורם לשליחים לעלות, אלא השליחים היורדים, העולים, גורמים לכך שבאמת יונה הולך הלוך ביירות. עד שבפרק ב', אנחנו צריכים לציין, נכון? עכשיו עובדית. עד שבפרק ב', יונה פתאום מתפלל ולוקב מיני הדגה, וזה נפתח להבין בעזרת השם.